ממשיכים בספר הכוזרי במאמר רביעי בפסקה כף ג' בעמוד קע"ח במהדורת דוקטור יהודה אבן שמואל קופמן. אנחנו בדיבור המתחיל והנה כך הוא הדבר גם בדת משה. כל דת שבאה אחריה משתנה לאמיתו של דבר להיות כמוה. כן, לא מעניין שהדתות שבאות אחרי דת משה עוברות איזשהו שינוי במהלך השנים והן הופכות להיות כמוה, אם כי למראית עין תתרחק ממנה. הדתות האלה הן איפה רק הכנה והקדמה למשיח המיוחל אשר הוא הפרי, ובאחרית הימים בעודותן בו תהיינה הן פריו והיה העץ כולו אחד. יהדות והאסלאם, שאף על פי שהנצרות והאסלאם פרשו מן היהדות והתרחקו ממנה, הן עוברות בעצמן, הנצרות והאסלאם, תהליכים פנימיים הגורמים להם להתקרב ליהדות. זה מה שאומר, כך שיוצא לפי זה שהנצרות והאסלאם הם הכנה לביאת המשיח. דבר מפתיע, כן? אומרים אצל הפוסקים, שאצל הפוסקים הראשונים היחס של הנצרות הוא לגמרי שלילי, ואצל הפוסקים האחרונים נוצרו איזה התפשרויות. אז בלי להחליט פה מי צודק להלכה ומי לא, שזה נושא אחר, זה נושא הלכתי, אבל עצם העובדה שהופיעו דעות כאלה במשך הדורות, זה מראה על איזשהו תהליך פנימי שחל בתוך הנצרות ובתוך האסלאם, המקרבים אותם אל מקורם. כן? גם הרמב״ם כתב דברים דומים לאלה, בהלכות מלכים, אומר שהנצרות גרמה להרגיל את בני האדם לרעיונות תנכיים. אז לפעמים שהם פורשו אותם הרעיונות התנכיים בצורה מעוותת, אבל בסופו של דבר אי אפשר שזה לא יעשה איזושהי פעולה, איזשהו רושם, וזה משנה את האנושות ומכין אותה לקראת קליטת המסר הישראלי. כן?
אז איזה גורם נעשו לנו יותר בעיות כאשר נהיה קרובים ליעד? הגויים העובדי אלילים שנשארו עדיין בעולם? או
הגויים משתי הדתות
האלה?
הם נתחרו בזה.
בינתיים עובדי אלילים לא עושים לנו הרבה צרות
בלבד. בינתיים.
קדשתים נחמדים.
מה, תאילנדים, סינים וזה? התאילנדים והסינים והיפנים.
אין לנו איתם הרבה בעיות, זה רק עם
ה... אתה יודע למה? אתה יודע למה? כי הם רחוקים. הם רחוקים. רחוקים פיזית. ברגע שנהיה קרובים אליהם, לך תדע מה זה יעשה. כן? אתה לא יכול לדעת. לכן אני אומר, מן הסתם שהם יתחרו בדבר הזה. כן? אבל מה שאומר כאן, הוא אומר, משפט קצת יותר חריף מהרמב״ם. ובאחרית הימים, בהודותן בו, תהיינה הן פריו, והיה העץ כולו אחד. אז יעריצו את השורש אשר לפנים היו מבזים אותו, כמו שאמרנו בפירוש הפסוק, הנה יסכיל עבדי. אגב, המשל הזה של העץ המתאחד, כן, העצים שנפרדים ועץ בסוף מתאחד, זה, פה לא כתבו את זה, אבל המקור, אתם יודעים מי השתמש במשל הזה לראשונה? באפוקליפסה של יוחנן. קראו? באפוקליפסה של יוחנן. זה בברית החדשה. כן. לא, לא יוחנן המדביל. יוחנן האבנגליקון, האבנגליסט. כן? יוחנן המדביל זה משהו אחר. ואם כן, שגם שם יש לו הרעיון הזה שהכנסייה והיהדות ייפרדו והיו לעץ אחד. מעניין שכנראה הרעיון שהציורי הזה רב יהודה לוי לקח משם, אבל אסור להגיד את זה. אסור. נכון?
אולי
הוא
לא לקח משם, אולי שניהם לקחו מאותו מקור.
תאמיני לי שרב יהודה לוי, הוא הכיר טוב טוב את הברית החדשה. אין שום ספק, רואים שיש לו... כן, אבל יש הבדל של אלף שנה ביניהם. אלף שנה ביניהם, בכל זאת. כן? טוב, ובכן. ואל תבט אל היות הדתות האלה מתרחקות מעבודת האלילים ומשתדלות לקיים את ייחוד האלוה ותשבחן על כך. כן? כלומר, יש, זה מזכיר איזה ויכוח פעם בשוויצריה. הרב ציודה היה מתכתב כשהוא היה בשוויצריה. והצעיר היה מתווכח עם איזה מישהו. יש מחלוקת בין מפרשי האיגרת הזאת, האם הרב צודה כתב לאיש או לאישה. לא כך ברור מסגנון האיגרת, בגלל מילה אחת שמה שיש שמה ששאל לפרש אותה זכר, שאל לפרש אותה נקבה. על כל פנים, בדברי המתכתב, המתכתב אמר לרב ציודה שהנצרות עשתה הרבה טוב לעולם, כן? שבסופו של דבר זה ביאר את האלילות היותר פראית, היותר קדומה. והרב ציודה אמר שהוא לא מקבל את זה. למה? בגלל שבסופו של דבר ההתקדמות הזאת של האנושות הייתה מושגת גם בלי הנצרות ובצורה יותר טובה. וזאת הנקודה החשובה. למה הייתה מושגת בצורה יותר טובה? בגלל שהנצרות העתיקה בבת אחת מן היהדות אל העולם האלילי מושגים שהעולם האלילי לא יכול היה לקלוט. כלומר, העולם האלילי לא היה מסוגל להתעלות בבת אחת אל הדרישות המוסריות של היהדות. ואף על פי כן, באו שליחיה של הנצרות וכפו את הנורמות המוסריות האלה על ברברים. אז מה התוצאה? יש לך עכשיו אדם ברברי בהכרתו הפנימית שמרגיש מחויב לקיים מוסר שאיננו מסוגל באופן פנימי לאמץ אותו. מה זה יוצר אחרי 2000 שנה?
שואה.
וזה הרב ציודה כתב לפני השואה. כלומר, אתה יוצר פה איזה מין לחץ בין תוך ברברי לקליפה מתורבתת, ובאיזשהו שלב זה יתפרץ. כן, זה כך אומר הרב ציודה. בעוד שהאמצעי היותר טוב היה שעם ישראל יישאר עם ישראל, והעולם האלילי היה מריח את היהדות מבחוץ ומאמץ באופן הדרגתי מתוך היהדות את אותם חלקים שהוא מרגיש שכבר מתאימים לו. כן, אנחנו היינו נפלאים מבחינת מוסרי, תרבותי. ברברי זה לא תרבותי, כן, זה ברברי תרבותי. רומא הם ברברים תרבותיים, כן, אבל ברברי. כשאמרו למשל את המילה משפט ברומא, הם לא התכוונו בכלל למה שהתורה קוראת משפט. זה משהו אכזרי נורא, לא? זה משהו אחר לגמרי. צריך לבדוק מה מסתתר מאחורי הנאומים היפים של קיקרו וליביוס, כן? איזה מציאות עובדתית הייתה שם. זה הזבל שבזבל, כן? תקרא למשל את הציטוס, תראה קצת מה היה שם, כן? לא קראת את הציטוס? בספרו היסטוריאי, כן? תציטוס. פעם היה בכנסת ויכוח שלם על זה. כן? ציצרו או קיקרו. חצי מהכנסת אמרה שצריך להגיד קיקרו, וחצי מהכנסת אמרה שצריך להגיד ציצרו. זה היה בכנסת הראשונה. כן? שהם היו אז לומדים. כן? אז אחד שמע, דיבר על ציצרו, ואז מישהו עצר אותו ואמר קיקרו, ואז כל הכנסת נקבל על זה. כן. כן. היום ישאלו איזה עיתונאי זה. כן. כן. אז בתקיטוס, אז יש שם על ההיסטוריה של רומא, על מלחמות, על המלחמות הפנימיות שהיו שם. אתה רואה מה הולך שם בדיוק בין הרומאים עצמם. אז
קודם כל לרומאות בחר בדרך הזאת.
רגע, קודם כל השיפוט האנושי, מה אנחנו היינו רוצים. ואז הרב ציודה מביא שם דוגמה מעניינת מבחינה היסטורית, הדת של זרתוסטרה. שמעת על הדת של זרתוסטרה?
יש
עדיין קבוצה קטנה מאוד, כמה אלפים, אבל פעם זרת מה? הדת הזאת זה הדת של פרס, שהוקמה על ידי גוי מפרס בשם זרתוסטרה. וזה היה מבחינה היסטורית, זה יוצא בדיוק בזמן מגילת אסתר, מעניין מאוד, זה קורה בזמן מרדכי היהודי בשושן הבירה. ויש כאלה שכתבו אפילו שמה שכתוב ורבים מעמי הארץ מתייהדים, הכוונה לתנועה הזאת, שבדיוק אז קם איזה עובד עבודה זרה, מחליט לבטל את העבודה זרה במובן העתיק שלה ולבסס את העולם כולו, כלומר כל השקפת העולם, על מאבק בין אל טוב לבין אל רע. זאת לא אמונת הייחוד, אבל זה התקדמות. זאת הפעם הראשונה שבעולם האלילי, לא רק שצמצמו את מספר האלים, זאת הפעם הראשונה בעולם האלילי שהשקפת העולם נוסדה על המוסר, על מאבק הטוב והרע, מה שלא היה מקודם. סביר מאוד להניח שזרתוסטרה הזה הושפע ממציאותם של ישראל בתוכו. לא נראה שיש יהודים שאמרו לו לך תקים את הדת הזאת, אבל זה מתוך ערכת כנסת ישראל לריח שמניך טובים, שאומות העולם יכולים לקלוט מזה משהו ולהשתנות. ואז עם הזמן גם הדת של זרתוסטרה הייתה מתפתחת עד שהייתה מאמצת מן היהדות מה שראוי לאומות העולם. כן, ככה רב ציודה מביא כדוגמה את הרעיון הזה. אז היה אפשר שדברים כאלה יהיו. אגב ערב הופעתה של הנצרות הייתה השפעה גדולה של היהדות באימפריה הרומית. יש יהודי אחד צדיק בשם פילון מאלכסנדריה, נכון? פילון מאלכסנדרון. מאיזה שרת הוא היה? הוא היה כהן. כן, פילון מאלכסנדרון היה כהן, והוא היה לפעמים עולה לירושלים ומקריב קורבנות במקדש. כן, היה פילוסוף גדול, אבל היה עולה לירושלים מדי פעם להקריב קורבנות. כן, כדאי לדעת את זה. כן, פילון מאלכסנדרון כותב באיזשהו מקום בספר שלו על השבת, הראיה שהשבת זה דבר טוב, שהרי אין לך אומה ולשון בכל האימפריה הרומית שאין בה שומרי שבת. הוא לקח את זה כעובדה, כראיה. זאת אומרת שכבר אז היה מקובל שגויים יאמצו חלקים מסוימים של היהדות, והם מוזכרים במדרשים שלנו בשם יראי השם. כן? יומרנה ישראל, יומרונה בית אהרון, יומרונה יראי השם. אז יראי השם מי זה? זה לא ישראל ולא בית אהרון, אז מי זה? זה יראי, זה גויים. יראי השם. הירא דבר השם, כן, זה נאמר על מצרים שם. הירא דבר השם מעבדי פרעה. יראי השם קוראים?
כן.
או עדי השם, כן. עדי השם זה משהו נורא. כן. אבל גם יש גם יראי השם. יש כל מיני כתות היום. מאז מלחמת ששת הימים זה צומח כמו פטריות. אבל אני מדבר על זה. כן, כלומר לומר כשבעצם פאולוס בא להציע את הנצרות לגויים האלה, היו לו גויים עם תשתית כבר שהיה להם מה לשמוע ממנו, כי הם כבר התרגלו לשמור את המצוות. המחסום העיקרי שמנע מן הגויים האלה להתגייר היה ברית המילה, ולכן על זה פאולוס דיבר איתם ואמר להם, מי שכבר נימול בבשרו יישאר מול בשר, ומי ש לא, שערל בבשר ימול את אורלת ליבו. ככה הוא אומר באיגרת אל תסלוניקאים. כן. זאת אומרת שהייתה כבר תשתית, אז היה אפשר שהנצרות במקום לשבש את המוח של רוב בני אדם תניח ליהדות להשפיע באופן מפעפע. היה אפשר. כן. אגב, זה בעצם היה קצת המצב בערב בזמן הופעתו של מוחמד, שהייתה אז השפעה גדולה של היהדות, וחלק גדול מן המנהגים של היהדות אומצו על ידי האסלאם, על ידי הערבים, סליחה. ויתכן שמוחמד בראשית דרכו חשב לעשות משהו מהסוג הזה, לכן הוא הלך ליהודים לקבל אישור, לא כדי לאסלם אותם. בהתחלה הוא הלך ליהודים כדי לקבל אישור לנבואתו. כשהם ראו שזה סתם ליצן וצחקו עליו, אז הוא מאוד נפגע, ואז הוא התחיל להילחם נגדם. כן,
ראינו לגבי דתות שהמלך הכוזרי מתאר שהתהליך הטבעי הוא שדת מתחילה כרעיון ואז מתחברת לפוליטיקה. יכול להיות ששלושת הדתות האלה, גם דת הזרטוסטרה ברגע שהיא התחברה לפוליטיקה, וגם הנצרות ברגע שהיא התחברה לפוליטיקה, ואני לא יודע בדיוק איפה אפשר להגדיר את זה לגבי האסלאם, אז התחילה להיות עוינת היהדות.
כן, באסלאם זה די בהתחלה. באסלאם זה כבר די בהתחלה.
כן, אפשר להגיד שמוחמד אז היה לוחם, אז הוא כבר
הכניס
את הפוליטיקה.
כן, יכול להיות שהפוליטיקה
עוזרת. אני לא יודע אם עד לקונסטנטין הם באמת סללו בנו, היו עסוקים להגיע לעצמם.
זה נכון, אבל הם כבר סנאו אותנו. הם כבר סנאו אותנו. כן, לפני קונסטנטינוס כבר עברו איזה 200 שנה של רדיפה שלהם אותנו. למרות שהם היו נרדפים מהרומאים, הם גם רדפו אותנו. כן, זה לא מדויק, צריך לבדוק את הדברים האלה. זה מפתה הניסוח שלך, צריך לבדוק מבחינה היסטורית אם זה נכון. כן, אז הוא אומר, אל תבט אל היות הדתות האלה מתרחקות מעבודת האלילים ומשתדלות לקיים את ייחוד האלוה, ותשבחן על כך, כמו שכתוב בכל הספרים הישנים. כל מקום שכתוב בספר הזה נוכרי או אקום או גוי, הכוונה לעובדי עבודה זרה קדמונים, או כמו שיש עד היום הזה באים הרחוקים, ואילו הגויים אשר אנחנו חוסים בצילם, מאמינים בבורא העולם וכולי, ומגינים עלינו, ועלינו לבקש שהשם ישלם להם כגמולם. כגמולם. ויקלו בעיניך בני ישראל שבימי המלכים, על אשר פנו לעבודת הצלמים. התבונן לעומת זה בכך שגם החשובים במאמיני הדתות האלה נוטים אל הכפירה בהשגחה ואף יפיצוה ברבים. ואף יחברו ברוחה שירים המתפרסמים בעם ונשמרים בפיהם, שירים המכריזים כי אין אדון משגיח אל מעשה בני אדם, גומל טוב על המעשים הטובים ועונה של הרעים. אני לא יודע לאיזה שירים הוא מתכוון, וכנראה שבזמנו היה ידוע על מה הוא מדבר, אבל הוא מדבר מעניין, שעם כל זה שהנצרות והאסלאם מקבלים באופן פורמלי את ההשגחה הלכה למעשה, האמונה שלהם מרחיקה את ההשגחה. כן? אפשר לראות את זה בזה שבעצם הפילוסופיה והידיעה צמחה אצלם, והפילוסופיה נוטה להסתפק על כל פנים ברצינות המושג השגחה. זה לא כן. דבר אשר כזה לא נשמע מעולם בישראל. אמנם היו בעמנו אנשים אשר האמינו כי הצלמים ההם ורוחניות הכוכבים עשויים להביא להם ברכה, כי בזמן ההוא האמינו רבים שיש תועלת בעבודותיהן, אך כל זה לא היה אצלם כי אם תוספת לדתם אשר את כל מצוותיה שמרו. זה מעניין. זאת אומרת שאחאב מלך ישראל, כשהוא עובד לבעל, האם הוא אוכל חלק או לא? אוכל חלק. כן? חזל אומרים שאליהו הרי היה אוכל את הבשר שהעורבים היו מביאים לו. מאיפה היו מביאים לו העורבים בשר? משולחנו של אחאב. אם זה שחיטה פסולה, אז איך מוזר לאכול? אז חזל אומרים, איך באמת שחטו שם? הרי הוא עובד לבעל, ושחיטת עובד כוכבים פסולה. אומרים לו, עובדיה היה שם והוא היה שוחט בשביל אחאב. כלומר, אחאב אומר, תשמע, אני הולך עכשיו, אני ממהר מאוד, תעשה לי סנדוויץ' כי אני הולך לעבוד לבעל, רק שתיזהר שהשחיטה תהיה קשרה. זה בעצם מה שהיה שם. זאת אומרת, היה, זה כמו אדם שנשוי, הוא בוגד באשתו, אז הוא הולך גם אל פילגשו, וגם מזה אל תנח ידיך. כן, טוב, זה כסיפור הידוע, כן, ש... יש יהודי, יש שני יהודים שמתנצרים, הולכים לכנסייה, אבל צריך ללכת כי עומד צפיית מנחה. כן? או כמעשה בנוצרים שביציאה מהמיסה רואים שם בן אדם אחד שמוכר צלבים ולידו אחר שמוכר מגיני דוד. אז כולם קונים בהתלהבות רבה את הצלבים, והוא בלי ועם המגיני דוד לא מוכר אפילו אחד. אז אחד שם מרחב ואומר לו, תשמע, אולי כדאי שתמכור במקום אחר. הוא אומר, מוישה, רוצה לנו אותנו את המקצוע. טוב. אז כל זה לא היה אצלם כי אם תוספת לדתם אשר את כל מצוותי השמרו. כי אם אין הדבר כן, מדוע לא ימירו דתם בדתות העמים אשר יגלום ושבום? אפילו מנשה וצדקיהו גדולי הכופרים בישראל לא רצו לעזוב את דת ישראל, אם אמנם התאהבו תאווה להרבות הצלחתם בניצחונות על השונא ובעשיית עושר באמצעות הכוחות ההם שחשבו מועילים להפליא, אם כי ציווה האלוה להתרחק מהם. כלומר, כשמנשה עובד לאלוהי ארם, למה הוא עושה את זה? כדי שיהיה לו כוח להילחם בארם. הוא חושב שאם הוא יפתה את האל של הארמים, אז אל הארמים יעזוב את עמו וישמע לו. זה בעצם עבודה זרה פוליטית בלעז. כן. טוב. ואילו היו הכוחות האלה מוחשבים לרבים כיום כמו שהיו אז, היית רואה אותנו נפתים היום כמוהם. מה, וכי אין אנשים שאחרי בית הכנסת הולכים לראות את המשחק? נכון? כי הכוחות האלה נחשבים. אז הוא גמר, עלה להפטרה אפילו, התפלל מוסף, היה חזן, ואם הוא כהן אפילו נשא את כפיו, ואחרי סעודת שבת הולך לראות מה שקורה במגרש. נכון? במיוחד בירושלים. כן. כשם שאנו נפתים נשאר האבלים כהצטגנינות ולחשים וכמאות וכמעשים המכוונים להפוך את טבע הדברים, וכי התורה ציוותנו להתרחק וכל אלה. כלומר, מה שאומר כאן, שגם היום יש עובדי עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה, והללו יש להם חוט אדום, כפי שאמרנו. אמר הכוזרי. עד כאן בעצם כל הלימוד הגדול הזה היה על השמות האלוהיים, ויש פה הבדל בין השמות האלוהיים במאמר רביעי והשמות האלוהיים במאמר שני. במאמר שני מדובר על השמות האלוהיים המהווים כינויים, כמו שהפילוסופים אומרים, שצריך להבין שהכל זה דרך השלילה. כן, השם קיים, הכוונה שהוא לא בלתי קיים. אחד, הכוונה שהוא לא הרבה, וכדומה. כן? אבל לא שזה תיאור עצמותי. במאמר רביעי, לעומת זה, הוא דיבר על השמות הנגלים בנבואה. והשמות הנגלים בנבואה, מדברים על פעולה אקטיבית של האלוהות, על התגלות, ואז יש אריכות גדולה על שם הוויה, שם עדנות, שם אלוהים, שם שדי וכו' וכו', צבאות ויה, כל הדברים, הוא דיבר על זה באריכות, וקצת הסביר לנו מה זה הנבואה, והסביר לנו מה ההבדל בין הנבואה לפילוסופיה ובין הנבואה לבין הדתות. עד כאן כף ג' הפסקאות הראשונות של המאמר. עכשיו מפסקה כף ד' ואילך אנחנו נכנסים למשהו עמוק. עד עכשיו זה השטחי.
אבל
עד
עכשיו גם
שמות
האלוהים זה דברים עמוקים.
נכון, לכן אם אני אומר שזה היה שטחי, הכוונה שמה שהולך להיות כאן הוא עוד יותר עמוק. או? מה זה? זה ספר יצירה. אמר הכוזרי, הנני מבקש ממך כעת כי תראה לי מקצת משיירי חוכבות הטבע אשר לפי דבריך היו נמצאות ביניכם. אמר החבר, בין אלה ספר יצירה לאברהם אבינו עליו השלום, הכולל עניינים עמוקים שפירושם ארוך מאוד. כן.
לגבי השאלה הזאת, השיירי חוכמות הטבע,
כן.
מדבר על חוכמות טבע שמופיעות בתוך חוכמת התורה?
כן.
זאת אומרת שאיזה שיעריים של חוכמת טבע שהייתה קיימת.
כן, שהייתה קיימת אצל חכמי ישראל, ושעבדה מאיתן, ברובה. אבל בכל זאת, אף על פי כן, כמה שעיריות נשארו בתוכן.
חוכמת הטבע שהייתה קיימת בחכמי ישראל, הייתה במקורה באותו מקור של התורה? או שהם ידעו את חוכמות הטבע מכל המדענים
שבדורם, שאולי גם היו... לא, מהמדענים שבדורם, מהמדענים שבתוכם. זאת אומרת, יש חוכמת טבע מיוחדת לישראל, והיא שונה במהותה מחוכמת הטבע של אריסטו. זה מה שרוצה לומר.
למה זה שיעור חוכמת הטבע?
כי זה מה שנשאר בידינו. נשארו קצת ידיעות, קצת ספרים.
ואיפה היו הידיעות
האלה? אה, אצל חכמי הסנהדרין, הם ידעו הכל. בסדר? יש ספר, הוא קיים עד היום. כן, הוא כתוב, מודפס, הכל. על מייר, או על קלף, או על... מה הבעיה? כמו שכתבו כל ספר, אז כתבו אותו.
מי כתב אותו?
מי כתב אותו? בעיה. מיוחס לאברהם אבינו. כנראה מבית מדרשו של רבי עקיבא. כן? אז למה קוראים לו ספר יצירה לאברהם אבינו? כי אברהם אבינו הוא זה שהכיר את היצירה. וכמובן, המסורות מפי אברהם אבינו המשיכו להתגלגל באומה, ונוסחו אחר כך בבית מדרשו של רבי עקיבא בתור ספר יצירה. ספר יצירה עצמו יש לו כמה גרסאות, יש הרבה מחקרים שנעשו אצל האקדמיים מסביב לספר יצירה, מניחים היום שהיו שתי נוסחאות שונות שאוחדו בחלקן, וזה מסביר את השינויים הרבים. הפרשן הקדמון ביותר שיש לנו לספר יצירה זה רבנו סעדיה גאון, וכבר בימי רבנו סעדיה גאון הוא כותב שיש גרסאות שונות לספר הזה. הספר הזה מוזכר גם בגמרא.
כתוב בעברית?
כתוב בעברית צחה תנכית, ונקרא לפעמים הלכות יצירה. כן. אז יש ויכוח, יש מהחוקרים שאומרים שהלכות יצירה שבתלמוד זה לא ספר יצירה שבידינו, והאמת היא שלגבי תיארוך הספר הזה הדעות, יש בערך 10 דעות, והדעה המקדימה ביותר מרוחקת באלף שנה מהדעה המאחרת ביותר. זאת אומרת, יש כאלה שאומרים שזה מתקופת אנשי כנסת הגדולה, ויש כאלה שאומרים שזה מהמאה העשירית, אפילו יותר מאלף שנה. זאת אומרת, 1,400 שנה הפרש בין שתי, בין כל הדעות. כן. עכשיו, הספר הזה, אומרים עליו שמי שיודע להשתמש בספר הזה כבר, הוא גם יכול לברוא גולם. גולם. מעשה שמספר רבי חיים מוולוז'ין. ורבי חיים מוולוז'ין איננו חשוד שהוא משקר. הוא מספר שיום אחד הוא טייל עם רבו הגאון מווילנה. והגאון מווילנה דיבר איתו על הנוסחה של ספר יצירה. ואמר לו שכל הנוסחאות שיש בדפוס משובשות, חוץ מנוסחת הארי, כלומר יש נוסח המודפס עם פירוש הארי לספר יצירה, וזאת הנוסחה האמיתית, אבל גם שם יש שתי טעויות של המדפיס, והגרא אמר לו איך צריך לתקן במקום. ואז הסביר לו את ספר יצירה. אחרי ששמע את ההסבר, אומר רבי חיים, אז אמרתי לרבנו הגדול, שאם כדבריו, אם כך, אין זה דבר מופלא לעשות גולם. עכשיו אני מבין. ואמר לי, כך הוא אומר, שהוא באמת התחיל לעשות אחד, אך גזר עליו שלא יתקיים. ומפני מה? מפני שזה היה לרקות שני אז, ושאלתיו בין כמה היה באותה שעה, וענה שהיה לפני היותו בין י' ג' שנה. טוב, אצל הגאון מבינה זה לא מפחיד. בגיל 13 הגאון מבינה ידע יותר מכל חכם היום. כן? אז אומר שלפני היותו בן 13 הוא עשה גולם, והוא גזר עליו שלא יתקיים מפני שהיה עשר ימים. זה מה שמודפס בהקדמת ספר, ספר ספרה לצניעותה עם פירוש הגר"א, בהקדמה של רבי חיים וולוז'ין. כן. אבל המהר"ל אין לנו עדות ישירה. יש מסורת בפראג, מסורת בעל פה, ויש איזה, גם איזה ספר שמודפס בשם מהריקת שהיה חתנו של המהר"ל, אבל ספק אם הספר הזה הוא אמין. על כל פנים החוקרים נחלקו, אבל לגבי ההקדמה הזאת זה ודאי. עכשיו מה שמעניין שיש מסורת בעל פה מה עצר את הגאון מבילנה, כן? כלומר בבית מדרשו של הגר"א עברה מסורת בעל פה מה עצר אותו. המסורת הייתה שהוא ראה את הדמות של אבא שלו, שאז הוא הבין שהוא צריך לעצור, כמו שיוסף עם אשת פוטיפר, משהו כזה מוזר, אבל ככה כתב. ככה מספר רבי חיים וולוז'ין. עכשיו אתה יכול לפרש את זה איך שאתה רוצה עכשיו, כן? אבל סתם סגנון הדברים שם זה כפשוטו מעניין. עכשיו מה זה הספר הזה? יש הרואים בו ספר קבלה ויש הרואים בו ספר פילוסופיה. ואיך רבי יהודה לוי הסתכל על הספר הזה? האם כעל ספר קבלה או כעל ספר פילוסופיה? בזה נחלקו מפרשי הכוזרי. מה? השאלה למה הוא מתכוון, כי מהמשך הדברים יש מקום להסתכל ככה ולהסתכל ככה. למשל רבי אליהו בן המוזג בספרו טעם לשד, מכיר את הספר טעם לשד? מכיר רבי אליהו בן המוזג? רבי אליהו בן המוזג היה רב מקובל בסוף המאה ה-19 בליבורנו, והוא כתב הרבה ספרים. אחד מהספרים שלו זה נקרא טעם לשד. כן, בעברית. טעם לשד זה תגובה לוויכוח נגד חוכמת הקבלה שכתב שמואל דוד לוצאטו, שדל. שמואל דוד לוצאטו. אז טעם לשד זה תשובות לשמואל דוד. כן, טעם לשד. ושם יש לו נספח שבו הוא מדבר על ספר יצירה בפרשנותו של רבי יהודה הלוי. ושם הוא מפרש את זה באמת כספר קבלה. אבל יש אנשים באקדמיה שספורים אחרת, ולכן ההלכה כרבי אליהו בן המוזג כמובן. טוב, אז בואו נדבר קצת על ספר יצירה. ספר יצירה אתם יכולים לקרוא במקור איך שאתם רוצים. כן, פעם אחת תלמיד אחד במכון מיר אמר לי איזה רעיון, אמרתי לו איפה זה כתוב מה שאתה אומר? הוא אומר כן, זה בספר יצירה. הוא אומר כן, לימדו אותנו באוניברסיטה. טוב, אמר לך זה בין אלה ספר יצירה לאברהם אבינו עליו השלום, הכל עניינים עמוקים שפירושם ארוך מאוד. ספר זה מלמד אותנו לראות כי אחדות האלוה וריבונותו נגלות בדברים שמצד אחד רבים הם ושונים, ומן הצד השני יש בהם אחדות והתאמה, והתאמתם באה להם מידי האחד מסדר הכל. דברים אלה הם ראשית כל ספר וסיפור בספר. אז זה כבר אחת הגרסאות. איך מתחיל ספר יצירה? פרק א', משנה א', ב-32 נתיבות פליות חוכמה חקק יהיה השם צבאות, רם וניסה קדוש ונורא שמו, וברא את עולמו בשלושה ספרים, בספר, בספר וסיפור. ככה זה מתחיל. אז זה בדיוק משהו צריך להסביר. אז יש כאלה, זה אגב, יש גורסים אחרת. יש גורסים ספר וספר וסיפור, ויש גורסים ספר וספר וספר. אבל הגרסה של רבי יהודה הלוי היא כגרסתו של רבנו סעדיה גאון. אגב, פירוש רב סעדיה גאון לספר יצירה יצא פעמיים. פעם אחת, זה מה שנמצא במהדורות הרגילות של ספר יצירה, כתוב שמה פירוש רס גאון, וזה באמת לא של רבנו סעדיה גאון. זה רבנו סעדיה אחר כנראה, שהיה בין בעלי התוספות, וקראו לו גאון בטעות, כי מישהו כתב פירוש רבנו סעדיה, אז מישהו אחר כך הוסיף גאון. הפירוש האמיתי של רבנו סעדיה נכתב בערבית, ויצא לאור על ידי הרב טפח, זכר צדיק לברכה. כן. וזה פירוש בעל סגנון אחר לגמרי, סגנון פילוסופי. טוב, אז מה זה ספר וסיפור וספר? השם ספר מורה על השיעור והמתכונת של הגופים העומדים להיברא, כי רק על ידי המספר ייתכן לעצב כל גוף עד כדי היותו מסודר יפה ועד ימצא כל חלקיו ביחס המתאים למען יהיה ראוי למיועד לו. איך קוראים למה שקראנו עכשיו? כמות. כמות. המספר זה מה שסופר, זה הכמות, זה הספר. ספר זה מלשון גבול, יש ערי ספר, מה שעומד על הגבול. איתו אתה סופר, כן, גם תספורת, אתה מספר מישהו, אתה קוצץ את השיער, מהשיער אין גבול ואתה מספר, אז זה הספר. וכן מידות השטח, תכולת היבש והלך ומידות המשקל ואף תואם התנועות וסדר המוזיקה, כולם ערוכים במספר, בספר. הלא תראה כי גם הבונה, כי גם הבונה אין בית יוצא מתחת ידו אם לא קדם לזה ציור הבית בנפש הבונה. זה, סתם ככה, הניסוח הזה הוא מאוד קרוב לפיתגורס ואפלטון. כן? זאת אומרת, מה אמרו הפיתגוראים? מה יסוד העולם?
האידאות.
זה אפלטון אמר. יסוד העולם, האידאות. אבל מה אמר פיתגורס? המספרים. כן. כן, כן. הייתה שיטה, הייתי אומר, מיסטית. כן, הייתה שיטה מיסטית. והם טענו גם שיש איזה מוזיקה בגלגלים, כלומר שגרמי השמיים מסתובבים, והם מסתובבים לפי סדר מוזיקלי מסוים, ויש איזה הרמוניה, איזה סימפוניה של ההוויה שנוצרת מהתנועה הזאת. מדוע אנחנו לא שומעים? כי זה כל הזמן פועל. זה כמו שאדם נולד ברעש, אז הוא לא יודע שיש רעש, אבל לו לרגע אחד המוזיקה הזאת הייתה נעצרת, פתאום היינו יודעים מה זה שקט באמת. היה להם אינטואיציה כזאת. אגב, פיתגורס משום מה הסתובב גם פה בארץ הזאת, כן? בארץ ישראל. ובזמן שפיתגורס הסתובב פה עדיין היו נביאים בישראל, כן? הוא הסתובב פה בתקופת הנביאים, פיתגורס, כן? כן, בימי פיתגורס עדיין היו נביאים בישראל. הוא הסתובב הרבה ארצות, חיפש חוכמה, היה אדם גדול. ואפילו המציא את משפט פיתגורס, הידוע לשמצה אצל כל התיכוניסטים, זה הצאצא של משפט טלס, שגם הוא ידוע לשמצה אצל התיכוניסטים, נכון? טוב, יש מישהו שכתב על זה ספר חמוד, יש ספר נקרא טלפי, כתב אותו יהודי משדה אליהו בשם יצחק וייל. עכשיו הוא מדבר קצת על גלגולה של נשמה מדור לדור. אז יש לזה פרק על פיתגורס שמבקר בירושלים. כן, הרמן. טוב. אז לכן אומר, ואף תואם התנועות וסדר המוזיקה, כולם ערוכים במספר, בספר. הלא תראה כי גם הבונה, אין בית יוצא מתחת ידו, אם לא קדם לזה ציור הבית בנפש הבונה. כן, הוא ראה את תבניתם אשר אני מראה אותך בהם. כלומר, יש איזה יסוד, אידי, שהוא תבנית העולם, ועל פיו העולם נבנה. כן? פילון האלכסנדרוני, שדיברנו עליו מקודם, אומר שתורת האידאות של אפלטון משורשה בפסוק הזה. כמראה אשר אני מראה, אותך בה. כן? כלומר, כי יכול להיות שיש מקדש אידי, שמתוכו משתרשל המקדש של מטה. ואם המקדש הוא תמצית העולם, יוצא לפי זה שהמקדש של מעלה גם הוא אידאת העולם. טוב.
בעולם כזה אין סוף?
מה זה אין סוף?
בפן הזה של העולם אין סוף.
לא, אבל זה סוף. הכל זה גבולות. כן? הספר זה מה שמקביל. כל זה קווים.
אני זוכר שכשהמרצה שלנו באחד ממתי להסביר לנו למה הגיעו למסקנה שאין אתר, זה כי הוא אמר השיכרון שמה שקיים צריך שיהיה אפשר למדוד אותו ולשקול אותו.
אתה מדבר על הניסוי של לורנס?
כן,
זה
כאילו מה שאמר, אני לא יכול למדוד את המהירות שלו, אני לא יכול למדוד את המשקל שלו.
אז זה לא כאלה.
דברים כאלה. אם אני לא יכול למדוד משהו,
נכון.
נכון. אז מישהו, אז הפן הזה זה הפן, כאילו הפן של הספר זה כל הפן המדעי?
נכון. Very good. מה שהמדע מודד. כן, כל דבר שבספר, יש כלים למדוד אותו. יפה. כן. זה הפה של הדירה, הסיפור של היתר. כן. זה עובד. כן. השם סיפור זה משהו הפוך לגמרי. מורה על הדיבור. אולם דיבור זה הוא הדיבור האלוהי. דיבור זה בדיוק מה שאי אפשר למדוד. דיבור זה רצון. בעוד שהספר הוא חוכמה, הדיבור הוא רצון. והדיבור אין לו גבול. כשם של הרצון אין גבול. נכון? איך אמר דקארט? אנו מוגבלים מצד התבונה ובלתי מוגבלים מצד הרצון. מה הרצון? אין סוף. השם סיפור מורה על הדיבור, אולם דיבור זה הוא הדיבור האלוהי. כל דברי אלוהים חיים. כן, זה גם כן בספר יצירה. בדיבור זה תלויות תכונת כל דבר נוצר וצורתו, בהן נוצר ברגע שנסב עליו דיבור זה. כך ברגע שנאמר יהי אור, יהי רקיע, יצא עם המאמר המעשה. כן, זה מה שאומר הבעל שם טוב על הפסוק לעולם השם דברך ניצב בשמיים. איזה דבר ניצב בשמיים? הדיבור יהי רקיע עדיין נמצא בשמיים, הוא מחיה את השמיים. עד עכשיו דבר ניצב בשמיים.
לפני השלב של הדיבור היה
איזשהו
שלב
מקדים,
או שזה בו זמני?
אין לי יודע, אין לי יודע אם זה בו זמני. יכול להיות. ומעשה זה הוא הספר, כלומר השמיים עצמם והספר. איך אמר שמה משה רבנו? נכן הנה מספרך אשר כתבת. מה זה ספרך אשר כתבת? העולם כולו. אז משה מבקש למחות מן העולם. אני אומר לכם בפור, מי אשר חטא לי הם חנו מספרי. אני מכנים שזה ספר. הספר זה התוצאה של הספר והסיפור. יש תוצר בסוף, הספר.
למה
הסדר
הוא ספר סיפור? זה לא סתם.
כמות, איכות, תוצאה.
כן, אבל כמות קודמת
לא יודע. מה, נתן תוקף? זה גם כתוב בגמרא שספרי חיים ומתים. כן, אבל פה זה משהו אחר. כן, נכון. על ספריך כולם יכתבו. כן, זה פסוק. לכל מעשיך בספר נכתבים. אמרו המפרשים, מי זה הספר? איפה זה הספר הזה שבו מעשיך נכתבים? אמרו זה אתה. אתה הספר שבו מעשיך נכתבים. כן. כך נעשו הספר, הסיפור והספר. לא זה. שם אמרו על הכתב, ומעשה זה הוא הספר, שם אמרו על הכתב, כי כתב האלוה הם ברואיו, ודיבור האלוה הוא כתבו, הוא כתבו וספירתו היא דברו. כך נעשו הספר והסיפור והספר ביחס לאלוה דבר אחד, אם כי ביחס אל האדם שלושה הם. כלומר אנחנו מבחינים במציאות בכמות, באיכות ובתוצאה, אבל אצל הבורא ברור שהכמות, האיכות והתוצאה הם עניין אחד, לכן הכל אצלו ספר אחד. כי האדם חושב בשכלו ומדבר בפיו וכותב בידו את דיבורו, להורות בשלושת הדרכים האלה על דבר מה מברוי הבורא. והנה מחשבת האדם וכתבו ודיבורו הם רק סמלים המורים על דבר, לא עצם הדבר. ואילו מחשבת האלוה ודיבורו וכן כתבו הם הדבר עצמו. למה הדבר דומה? תאר לך בדמיונך. טוב, לפני כן אני רוצה להבין, יש משפט בשיר הייחוד ליום שלישי. שיר הייחוד ליום, זה מה זה שיר הייחוד? מה זה שיר הייחוד? זה שיר, זה שיר הכבוד. ביום כיפור בסוף התפילה של ערבית האשכנזים שרים שיר ארוך, נקרא שיר הייחוד, המחולק לשבעה חלקים ליום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת. והאשכנזים נוהגים כל שבת בבתים שעדיין שומרים על מסורת לשיר אז ביום השביעי נחתה, אז ביום השביעי נחתה יום השבת וכו'. זה החלק השביעי של שיר הייחוד. אז בשיר הייחוד ליום שלישי נאמר יכולת השם בחפצו כשורה. שאצל האדם החפץ והיכולת זה שני דברים שונים. אני רוצה, אבל היכולת יכולה להגביל אותי, יכולה להגביל את הרצון. אצל הבורא יכולת השם בחפצו קשורה, הוא אמר ויהי. מה, מה זה הוא אמר? רצה והדבר נהיה. כך שאצלו הסיפור והספר הם אותו דבר. נכון?
יש כאן את המילה יכולת, אני זוכר
את המשפט שהרב אמר, זה הקפיץ אותי השנה בדיוק. כן? יכול להיות שבחפצו קשורה זה המעריש שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות מה שהוא לא רוצה. יכולת השם בחפצו קשורה. ההפך. ההפך. שכל מה
שהוא
רוצה הוא יכול.
נראה כאילו...
כל מה שהוא רוצה. בוודאי. טוב, בסדר, צריך להגיד את השיר. מה זה כפירה, מה שאמרתי?
לא,
משהו רבה. לכן זה הקפיץ אותו, בצדק. טוב, למה הדבר דומה? תאר לך בדמיונך הורג משי, אשר די לו להעלות במחשבתו את עשיית מלאכתו, ומיד ישמע לו המשי והתגוונו בו הגוונים אשר עלו בלב האומן, והצטרפו לציורים אשר יוצא בהם. וכך התרקם האריג הזה לפי צו האומן וכרישומו. והנה, אילו יכולנו אנחנו בשעה שאנו מזכירים את השם איש או רושמים רשמי גופו להוות את האדם כמו שהוא בתבניתו, הייתה לנו היכולת שישנה לדיבור האלוהי ולכתב האלוהי, והיינו לבוראים. יכולת כלשהי מעין זאת יש לנו בציורנו השכלי. חלק ו. כן, מה זה?
זה מדהים אותו.
זה מדהים אותו, מה שזה אומר. כן. אגב, זה ארוך, הפסקה הזאת, כן? פסקה קפה היא ארוכה מאוד, שיהיה לכם ברור. אנחנו לא נגמור אותה היום. זה מגיע עד עמוד קפ"ח. כן. אולם, הלשונות והכתבים, יש לאחדים מהם יתרון על חבריהם. מהם ששמותם מתאימים לתכונות הדברים המכונים בהם, ומהם, מה? מה קרה? לא מבינים? הכל בסדר, לא? בסדר. ומהם ששמותם רחוקים מן הדברים. כן, למשל, יוצא לפי זה שהלשונות בעצמם יש להם סדר. יש לשונות שיותר קרובים לתאר את הדברים כמות שהם, ויש לשונות יותר קונבנציונליים שרחוקים מלתאר את הדברים כמות שהם. בסדר? דיבור, שפה. כן, שפה. אז מה שאומר שגם זכות מהשפה איתי. כן, גם השפה איתי. מה? ודאי. ודאי שיש משהו. למשל, מה פירוש, איך אומרים אחריות באנגלית? Responsibility, נכון? איך אומרים תשובה, להשיב תשובה? Response, נכון? אז מה זה responsibility? מה שצריך להשיב כשישאלו אותי. נכון? אם כן, יש איזה קשר אסוציאטיבי בין הדברים. כן? מה זה אחריות בעברית? מה יהיה אחר כך? מה יהיה אחרי זה? מה תוכל להשיב אחר כך? כן? יש דימות. הנה, כן, עובד. יש משמעות, אנחנו רואים את הסוציאטיבית. כן, לכן אתה יוצא למילואים עם עורך דין ועם פסיכולוג. הפסיכולוג כדי להעריך מה הייתה כוונתו של היורש עם מלוכה, והעורך דין כדי לדעת אחר כך לתרגם את זה לשפה משפטית. הייתי מבולבל. זה כמו אותו יהודי שם שהרג את המחבל שם על יד הקריה. אתם זוכרים את הדיווח שלו? איזה מחבל התחיל לראות וזה, יש איזה חייל, כל הכבוד, הרג אותו. צריך להסביר ברדיו מה קרה. אז הוא אמר, ראיתי את המחבל, הוא מספר את כל הדברים שקרו שם. ונורו שתי יריות, ככה הוא אומר, נורו שתי יריות. הוא לא אומר שזה הוא ירה אותה. כלומר, גם כשהוא בא לדווח וכולם יודעים שזה הוא, הוא לא יכול להגיד יריתי שתי יריות. כי הוא יודע את המשמעות המשפטית שיכולה להיות הדבר הזה. נורו שתי יריות. כן. מפוחד. כן. כן. טוב. אז משהו גם פה שיש מדרגות בלשונות. כן, למשל, בצרפתית, דבר עגול, אז יהיה תמיד שורש ב' ולמד. בל, זה כדור, נכון? בצרפתית. מה זה, איך אתה אומר, קערה? בול. וכדור קטן? בול. נכון? וגולה, בי, נכון? נכון? אז בגלל אנחנו רואים שיש איזה קשר, כן? בלון זה כדור, גדול. יש, אם כן, תמיד קשר בין השורשים. יש קשר אסוציאטיבי. בסדר? ודאי שיש משמעות רוחנית. כי יש משמעות רוחנית לכל נפש אדם. אז לפי זה, כל אדם, לפי את הרוחניות שלו, מבטא דרך שפתו. לכן זה חשוב לדעת באיזה שפה מדברים. כי לפי השפה שאתה מדבר, ככה העולם האסוציאטיבי הקשור בעל כוחו לזה. למשל, איך אומרים אדם ממין זכר בעברית? איש. ואדם ממין נקבה? אישה. שימו לב, זה תופעה מיוחדת, שבעברית אישה היא הנקבה של המילה איש, דבר שאין כמוהו בשום שפה. נכון? נכון, בשום שפה לא מצאנו שהמילה מציינת את הנקבה היא תהיה נקבת המילה מציינת את השכר. בעברית כן. מה זה אומר? שיש הבנה כזאת משאר השפות שכל אדם הוא יחידה בפני עצמה. יש יחידה בפני עצמה, אדם, והוא ממין זכר. יש עוד אדם והיא ממין נקבה, אבל זה מקרי. אז למה הם מתחתנים? כי הם מזדקקים זה לזה, הם צריכים אחד את השני, בדיוק כמו שאני צריך לקנות תפוזים. אני אוהב תפוזים, אני קונה תפוזים, ולא בגלל זה יש קשר מהותי ביני לבין התפוז. מה שאין כן, בתפיסה אומרת שאישה זה הנקבה של איש, זה אומר שהאישה והאיש הם שני חלקים של אותה הזהות. בסדר? וששניהם ביחד נקראים אדם. ומה תהיה הנקבה של המילה אדם? אדמה. כן? זאת אומרת שהאדמה היא הבת זוג של האומה, ולא האמא אדמה כמו אצל אומות העולם. כן? זאת אומרת, אתם רואים שיש פה השקפת עולם שלמה שקשורה בשפה. עד כאן להיום.